מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, כמובן ביישומוני ההסקטים כהסקט, מפיקת התוכנית איתמר בנימין, על הביצוע הטכני חן עוז. מאיה סלע, שלום לך.
שלום יובל. תשמע, במוקד התערוכה של האומנית רננה אלדור, שנקראת 25 סימנים, תערוכה שמוצגת בימים אלה בבית האומנים בירושלים, נמצאת הספרייה שבבניין ההיסטורי של מכון ון ליר בירושלים. היא מופיעה בעבודה של אלדור באמצעות מודלים שונים, וכותרת התערוכה לקוחה מסיפורו הקצר של בורחס, ספריית בבל. בסיפור הזה מתוארת ספרייה ענקית, עצומת ממדים, שמכילה את כל הווריאציות האפשריות שאפשר לייצר משילוב 25 סימני הדפוס, 22 אותיות, פסיק, נקודה ורווח. כמו בטוויטר. אנחנו נדבר היום עם האומנית רננה אלדור על התערוכה הזאת, על הייצוג של מרחב הספרייה, וגם על דמות הספרנית, שזו דמות שאני מאוד מאוד אוהבת.
כמובן.
ואני אשמח לדבר עליה. אחר כך אנחנו נדבר עם אלעד ברנוי שלנו, מכאן תרבות, בפינתו אלעד אינטרנשיונל, שבה הוא חושף אותנו לספרים שעוד לא תורגמו לעברית, אבל הוא קרא, והוא ממליץ עליהם או מזהיר מפניהם, שזה לא פחות חשוב. אבל אנחנו מתחילים עם השפה העברית, שבוע השפה העברית השבוע, ועם המחשבה שלנו, שנכון שעברית שפה יפה נהדרת, ואנחנו אוהבים אותה, אבל יש בה גם מילים בלתי נסבלות, חייבים להודות בדבר הזה.
חלוטין.
ולכן החלטנו לפנות לכמה סופרים ומשוררות ולהפך, ולשאול אותם איזו מילה בעברית הם הכי שונאים דווקא. כי יש לנו מילים כאלה. למשל, אני לא סובלת את המילה הנגשה, יובל. אני רוצה שתדע את זה.
הנגשה. לא, עכשיו אנחנו יודעים את זה. מה מפריע לך?
אוקיי, אני ניסיתי לחשוב למה אני לא סובלת את המילה הזאת. הרי אני כמובן בעד שהנגישו מוסדות ציבור ומסעדות, ובכלל כל מבנה שהוא לאנשים עם מוגבלויות, ולא רק מבנים. כל מה שצריך להנגיש לאנשים עם מוגבלויות. אז למה אני לא סובלת את הנגשה?
כן.
אני חושבת שאני סובלת את הנגשה בגלל שימוש העודף שעושים בה בכל הנוגע לעניינים אחרים שלא קשורים לבעלי מוגבלויות. למשל, מדברים על להנגיש תוכן. וכשמדברים על להנגיש תוכן, לא מתכוונים להנגשה לבעלי מוגבלויות. מדברים, למשל, על להנגיש תוכן לצעירים. כלומר, לגרום להם לצרוך את התוכן של העיתון שלכם, או האתר שלכם, או משרד הפרסום שלכם, או תוכנית הרדיו שלכם. לדבר עליהם בשפה שלהם, וזה כבר דבר שאני לא יכולה לסבול את הרעיון הזה. ופה, בדברים שאני אומרת פה, בעצם מקופלות עוד שתי מילים שאני לא סובלת, שזה תוכן וצרכנות. שהם באים ביחד לאחרונה, תוכן כמוצר צריכה ומוצר צריכה בפני עצמו. תחשוב על הצירוף הזה, מוצר צריכה. מוצר צריכה. זה הגיהנום בכבודו ובעצמו. בגיהנום אתה מגיע, כתוב למעלה מוצר צריכה. גם מוצר וגם צריכה.
אני קצת אוהבת מוצר צריכה, אבל יותר...
למה?
בגלל המצלול. מוצר צריכה.
מוצר צריכה.
זה כאילו המכפלה הזאת עושה לי נעים באוזן.
יש בזה גם משהו יפה.
אני גם אוהב לקנות. אני עבד של השיטה הקפיטליסטית. אבל מוצר צריכה.
מוצר צריכה.
זה כמו מנגינה כזאת קטנה על הלשון שלך.
שמע גם בעיוות מסוים של עברית, שמישהו אומר, או מישהי, מוצר צריכה, אני צריכה. כן, זה נחמד.
אני צריכה מוצר צריכה.
מוצר צריכה.
האפשרויות הן בלתי מוגבלות. טוב, בואי נשמע מה המילה השנואה לסופר והמשורר והעורך רון דהן. נשמע לי שאתם נושקים אחד לשני בהתעצבנויות שלכם.
טוב, אז המילה השנואה עליי בעברית בימים אלה היא המילה ערך. מהסיבה הפשוטה, שהיא מדגימה בעיניי את התהליך המואץ שעבר את החברה הישראלית אל עבר מוצריזציה וקפיטליזם קיצוני. לקחת מילה ולהפוך אותה לאמצעי לעשיית הון כלכלי או תרבותי. אז כל סדנה צריך שיהיה לה ערך, וכל מטפל צריך שיהיה לתת ערך, וכל קורס שיווק מדברים על לתת ערך, וכל משורר או משוררת צריכים לתת ערך לקהל שלהם, ואנחנו כולנו הופכים להיות עבדים של מערכת הישגים, ובעיניי זה מאוד מאוד עצוב.
נכון, אני מסכימה עם רון דן שזה מאוד מאוד עצוב, ותחשוב על, על הרעיון הזה של ניירות ערך. זה בעצם יכול להיות, במקום לקרוא לזה ספר לדבר הזה שאנחנו קוראים, אפשר לקרוא לו נייר ערך.
אם היה לספר ערך, אבל בעולם שלנו אין.
או גם לצטלך ערך, כאילו, צטלך ערך.
הצטלך של נתן זך.
נכון. ניירות ערך, ערך, כן, נכון.
המילה השנואה עליי.
כן, יובל.
וזה רק הרגע, כי עוד 5 דקות זה יכול להשתנות.
אף אחד מאיתנו לא התחייב.
לא, אני לא לוקח את זה. חס וחלילה שלא יתפרש כאילו אני עומד מאחורי ההחלטות שלי.
בדיוק.
כאילו, בבקשה. אבל המילה כרגע היא משפיען. או משפיענית. אני לא מבין איזה השפעה יש למשפיען, למי שקוראים לו משפיען. זה כזה מוקטן, נכון? כאילו זה מישהו אומרים לו,
משפיענצ'יק.
ההשפעה שלך זה השפעה זבל כזה, קטנה. אתה לא באמת משפיע, אתה משפיען. מי בכלל רוצה שתהיה לו את ההשפעה הזאת? אני מרגיש שהמילה הזאת מובילה לפיחות בכל העניין הזה של השפעה, שזה עניין חשוב למדי, השפעה. או שלהפך. המילה המשפיען צומחת ממקום שיש בו את הפיחות הזה, כי רק בעולם שההשפעה בו הפכה לכלום, יכול לצמוח משפיען. אנשים משפיעים זה על זה, אני לא אומר שלא, אבל המשפיען הוא צריך שההשפעה שלו תהיה גנרית על כלל האוכלוסייה, על קהל יעד רחב ככל האפשר. זה מין אלומת השפעה דלילה שכזאת, כמו פנס שנגמרת לו הבטריה. מי שנתפס במקרה באלומה הדלילה הזאת, מושפע על ידי המשפיען.
נכון, מי שנתפס באלומה זה נגיד מי שראה את, אני לא יודעת מה, אח הגדול או משהו בריאליטי.
כן, ואז הלך לאינסטגרם.
ואז האנשים שהיו שם הופכים להיות משפיענים לאיזה רגע.
כן.
ואז אני יכולה לדפדף ברכילות ולקרוא שמוישה התחתן עם זה, ואין לי מושג מי זה.
הוא היה בהשקה. הוא היה בהשקה.
נכון, אבל אני לא יודעת מי הם אם לא ראיתי את התוכנית. וזו האלומה, האלומה.
האלומה מאוד דלילה.
אלומה זאת מילה יפה.
נכון.
מאוד.
עוד מילה שאני אוהב זה גזוזטרה.
גזוזטרה.
סתם, אני רוצה להגיד שיש גם מילים שאנחנו אוהבים.
לא, אנחנו גם אוהבים. לא, אנחנו באים באהבה. טוב, בוא נשמע מה המילה השנואה לסופרת גלית דהן קרליבך.
במידה ו... אחד הצירופים השנואים עליי ביותר. פרט לעובדה שהשימוש במידה והוא שגוי ולא נכון מיסודו, למשתמשים במידה ויש אלרגיה למילים קצרות כמו אם. אם נראה להם פחות יוקרתי, פחות ארוך ממה שגורם להם, לומר במידה וכמעט על כל דבר ולהרגיש נורא מצוחצחים ותרבותיים עם עצמם. ובכן, הצירוף הזה דווקא חושף נחיתות דיבורית. המילה אם היא אלגנטית, קצרה, לקונית ומידע על הביטחון הרב של הדובר, לעומד במידה ו שנפוצה אצל אנשים תרחניים.
אלרגים למילה אם, שהיא פשוט...
שמע, אין אלגנטיות יותר, זה כבר לא ערך. אני שמחה שגלית דהן קרליבך שמה על השולחן את הערך הזה של אלגנטיות. אגב, אפרופו אלגנטיות, זה הזכיר לי אתמול, כי ראיתי שתמרי שלום תפסיק להגיש את החדשות בערוץ 13.
אהה, אוקיי.
העבירו אותה משם למהדורת השבת.
אוקיי.
וזה היה הרגע שלדעתי נקברה סופית האלגנטיות על המסכים. כלומר, אמרו, אוקיי, הבחורה הזאת שיש לה סטייל והיא אלגנטית ומאופקת, אנחנו מזיזים אותה, וזה הרגע האחרון של האלגנטיות.
אולי יביאו מישהי מאוד מאוד אלגנטית במקומה.
אילה קורח, לא. אני לא חושבת שהיא מאוד מאוד אלגנטית. טוב. אבל היא רופאה וכולם מאוד מתפעלים מזה. בכל אופן,
לא,
בוא נתקדם.
לא, רופאים זה דבר חשוב.
מאוד.
בואי נשמע עכשיו מה המילה שמעצבנת את הסופרת וחברת הכנסת, אמילי מואטי.
טוב, אין בעברית מילים שאני ממש שונאת, אבל יש צירופים שאני לא יכולה לסבול. ואלו הם, בא ואומר, קם ועושה, בא ומחליט, קם ומבצע, או מקבל החלטה, לוקח אחריות. כל המושגים האלה, או כל הצירופים האלה שפוליטיקאים משתמשים בהם בלי סוף כדי למשוך זמן במשפט, בלתי נסבלים בעיניי. ממש צריך למצוא דרך לעצור את זה. אפשר פשוט להגיד במקום לקום ולהגיד, או לעשות במקום לבוא ולעשות. למה צריך את הלבוא הזה תקוע בכל פסקה? ויש גם מילים שאני אוהבת. האמת שאני אוהבת את כל המילים שהצליל שלהם הוא גם המשמעות שלהם. צוהל, פקוק, דפוק. את יכולה לדמיין כשאני אומרת דפוק משהו שהוא מעבר לבחן דפוק.
לגמרי, דפוק זו מילה נהדרת.
לא, אבל גם באמת...
בא ואומר קם ועושה.
למה? אני קם ועושה. תעשה. פשוט תקום ותעשה.
זה נכון, זה כל כך נכון.
טוב, נשמע את המילה שהסופרת והמשוררת והעורכת שרי שביט, הכי שונאת.
יש מילה אחת מילה אחת בלבד שיכולה להוציא אותי מדעתי. היא מילה כביכול תמימה, כביכול שגרתית, אבל בכל פעם שאני שומעת את המילה גדושה, סלש גדוש, כל הטיות הפועל והמילה הזאת, התיאור הפועל למעשה, אני מרגישה שבא לי למות. כלומר, אם אדם יעמוד לידי במטבחון ויאמר לי, אפשר בבקשה קפה אבל כפית גדושה, זהו, נגמרה מערכת היחסים. אני חושבת שהטראומה מתחילה בצבא. הייתי פקידה בלשכת מפקד חיל הים. לאורך כל השירות שלי, חיל הים היה מין חיל כזה שמנסים לספח אותו לחיל האוויר, או לחילופין להתמודד עם המחדלים שבתוכו, אסון השייטת, פרשת הקישון. בנות בתוך החיל הזה כפקידות כמפקד בלשכת חיל הים לא יכלו ממש לעשות הרבה חוץ מלהגיש קפה עם כפית גדושה לכל המפקדים ופורום החשובים שהיו דנים בענייני החיל ברומו של עולם.
טוב, אני יכול להבין את זה, זה נשמע בגדול, מה שנראה לי זה ששירות כזה יכול להוביל לשנאה של כל עולם הקפה והשתייה החמה, אבל אתה לא יכול להרשות את זה לעצמך.
סליחה, כמי שהכינה גם קפה בשירות הצבאי המרתק, ממש.
אני לא מוכנה לוותר על הקפה.
את הקפה הם לא ייקחו ממני.
אבל המילה גדוש...
קפה זה דבר נהדר.
גדוש, זה באמת, יש שם משהו גדוש כזה. גדוש, כן. אתה מרגיש שזה כמעט מבחיל, הגדוש הזה. טוב,
בסדר, אנחנו הטלנו אלומה...
אלומה דלילה, אלומה דלילה של השפעה על השפה העברית. סיכום המילים הסנועות עד כה, הנגשה, ערך, משפיען, במידה ו, והצירופים, בא ואומר, קם ועושה, בא ומבצע וכו', וגדוש, גדושה. אני חושב שזה צביר, שזה גם מילה קצת דוחה.
צביר זה נורא.
צביר מילים בלתי נסבלות באמת, וזה רק מוכיח כמה אנחנו באמת באמת אוהבים את השפה העברית. כתבו לנו משהו על מילים שנועות?
כן, יש לי תגובה ממאזינה שכתבה ככה, אני מוסיפה את סוג של ואיזשהו. באחת מתוכניות האוכל, מישהו אמר, אני אכין היום איזשהו מין סוג של כיס בצק ממולא בגבינות. וחשבתי, אומרים בורקס.
אבל אולי זה לא היה בורקס, אולי זה היה סוג של איזשהו.
אולי זה איזשהו סוג של כיס ממולא בגבינות.
אבל אני רוצה להגיד לך שהרבה מהדברים האלה שדיברנו עליהם, נגיד, זה לפעמים פשוט כי אתה לא יודע מה לומר, כן? תביא לי את הזה שעל ההוא שם. אז מה אתה רוצה לאכול? אני רוצה איזה סוג של איזשהו משהו.
כמו שאבא שלי, כדי להגיע להגיד מה היה, הוא היה אומר קודם כל את השבועות של כל שאר הילדים, שהם כולם בנים, האחים שלי, וזה היה עובר מאחד השני ומגיע.
בעלי חיים, כי גם זה אני חוויתי שקראו לי קישה לפעמים. בסדר, זה המצב, אין מה לעשות. אם יש לכם מילים סנועות, אתם מוזמנים לשלוח לנו, אנחנו נקרא אותן פה בתוכנית. בלב התערוכה מוצג סרט. אנחנו מדברים עכשיו על התערוכה. ובו נראה את אישה בלתי מזוהה מבצעת פעולות בספרייה שבבניין היסטורי של מכון ון ליר בירושלים, שהוקמה בשנות ה-70 של המאה ה-20, ועיצובה לא השתנה מאז. בעידן של שינויי פרדיגמה קיצוניים ביחס לחללים פיזיים של גופי ידע וביחס לגוף האדם, מציעה על דור להתעכב במקום שהוא בבחינת שמורת טבע, להגות בו מחדש ולחוש אותו כישות חיה. אין ספור גופי הידע וסדות המחקר המאורגנים בספרים הניצבים זה לזה על המדפים, הופכים את הספרייה המחכבת בכוריאוגרפיה הקולנועית של אלדור לגוף פועם מפתיע ומלא התרחשויות. כל זה שאמרתי עכשיו, כך כתבו שותי הפרס על שם מירון סימה לשנת 2021, שהוא ענק לאומנית רננה אלדור בפתיחת התערוכה החדשה שלה בשבת האחרונה בבית האומנים בירושלים. זו תערוכה שבמוקד שלה, היא נקראת 25 סימנים, נמצאת הספרייה שבבניין ההיסטורי של מכון ון ליר בירושלים, מופיעה בעבודה באמצעות מודלים שונים של ייצוג כלבירינט מרחבי, רעיוני ורגשי, וכותרת התערוכה לקוחה מסיפורה הקצר של בורחס, ספריית בבל. בסיפור הזה של בורחס מתוארת ספרייה ענקית שמכילה את כל הווריאציות האפשריות שניתן לייצר משילוב 25 סימני הדפוס. 22 אותיות, פסיק, נקודה ורווח. רננה אלדור היא אומנית וידאו, אנימציה, פיסול ומיצב, בוגרת המחלקה לאומנויות המסך ותוכנית התואר השני של בצלאל. שלום רננה.
אהלן.
אז אחרי הפתיח הזה, אולי תגידי לנו, מה פתאום בחרת במרחב הזה של הספרייה, שכמובן בשבילנו זה תענוג, אנחנו שמחים ששמים את הספריות על המפה, אבל מה זה מייצג בשבילך?
אז באמת היו לי הרבה מחשבות על הספרייה, ושאלות שככה עלו לי לגבי המרחב של הספרייה בימינו, או מנקודת מבט עכשווית. ואני חושבת שזה גם נבע מתוך, מתוך רוח הזמן, מתוך התקופה. בעצם המחשבות הראשונות שלי על הספרייה ועל עבודת הוידאו הספציפית שככה קצת תיארת, הופיעו בין הסגרים לפני שנה ויותר. והעיסוק שלי תמיד הוא במרחבי פנים. בסרט הקודם שלי פירקתי את המכונית הישנה שלי בתוך מוסך, והפעם איכשהו התחברתי למין, חיפשתי חלל שקט, חלל אינטימי, ובספרייה יש מין חיבור מוזר כזה בין, מצד אחד זה מרחב ציבורי, מרחב מוסדי, ומצד שני זה חלל שגם מהיבטים קולנועיים מיוחסים לו כל מיני סיטואציות אינטימיות, גם של מפגש, גם של גילוי, ומאוד סקרן, כאילו, אני חושבת שזה נבע משם, וגם ממקום של רוח, חשבתי על הספרייה כאיזשהו מרחב שהוא הבית של הרוח, ומשם יצאתי לדרך.
ויש גם איזה משהו בעבודת הוידאו הזאת שלך שראיתי, שיש בו גם אימה, וגם רפאים, וגם איזה משהו קודר כזה, אפל, נכון?
כן, אני חושבת שחשבתי על הרמות שונות של השקט שמתקיימים בספרייה, שיש בשקט הזה גם משהו מצמית, לדעתי לפחות, וגם משהו מאוד עוטף. בצורך שכולנו למחסה, במובן האדריכלי, גם העיסוק ברגע האדריכלי של הספרייה הספציפית ובכלל, וחשבתי גם על על הלבד שמרגישים בספרייה, גם אם זה עדיין ספרייה ציבורית או מרחב שמתאספים בו אנשים, יש משהו מאוד אינדיבידואלי ומאוד לבד שלי עם עצמי בתוך אני בהתמודדות מול כל גוף הידע הזה שהוא, גם הידיעה הזו שזה אינסופי, שזה גדול עליי, שאני לא יודעת אם אני אצליח יום אחד להכיל את כולו או בכלל. אז אני חושבת שהפחד הוא חלק מזה, וזה גם החיבור שלי לז'אנרים קולנועיים מסוימים, היצ'קוקיים, שאני חושבת שהם חודרים לה,
יש
כן,
משהו מאוד היצ'קוקי, נכון, בווידאו הזה.
אז יש משהו אולי במין בריחה לצמצום, בריחה מזויפת קצת, או מוטעת לצמצום הזה של ה-25 סימני הדפוס ו-22 אותיות שמתגלה, זה נראה לנו כאילו אנחנו מצמצמים את עצמנו למאגר מוגבל, אבל אז פתאום מתגלה לנו שלל הווריאציות שאפשר לעשות, ופתאום זה נראה לנו כמו מבוך, זאת אומרת, המקום הזה של הידע הוא מין כזה תנועה בין רצון לצמצם, והגילוי הזה שאי אפשר להצטמצם בתוך ספרייה.
כן, מעניין העניין של הצמצום, פחות ראיתי את זה ככה, אני דווקא מזהה את העניין, ומאוד אהבתי את זה אצל בורחס בסיפור שלו בספריית בבל, את העניין של המבניות, כלומר דווקא המבנה הוא מדגיש את האלמנטים הצורניים בספרייה, וה-25 אלמנטים, האלמנטים של הדפוס, ה-22 אותיות פסיק נקודה ורווח, הם דווקא מייצרים לי אין סוף, וזה בעצם היקום. אז דווקא יש לי מבחינתי איזושהי הרחבה, איזושהי תפיסה כמעט של הכל שהוא גם אין סוף, אולי בעצם אין סופי. אז זה נכון שזה במובן מסוים צמצום, אבל זה גם פותח לאין סוף אפשרויות, בעצם לאין סוף ספרות, ספרים, לידע. כן.
אני רוצה לשאול אותך, מהי הדמות הזאת של הספרנית בשבילך? שיש, את יודעת, אני חושבת לרוב האנשים יש איזה עניין עם הדמות הזאת, הספרנית.
כן.
האם הם אוהבים אותה, או האם זו זאת שמשתיקה, השתיקה
זאת
אותם כל החיים?
זאת שאומרת
לגמרי. מה יהיה בשבילך?
כן. אז אולי גם הרבה דברים, ובאמת חשבתי הרבה על הקלישאות שככה מגיעות עם הדמות הזאת. וחשבתי שאיך אני אולי יכולה לגעת בהן, אבל לא ליפול לתוכן לחלוטין. ולהשאיר את הדמות הזו יותר אניגמטית מבחינתי, ויותר יותר לא פתורה. קודם כל היא דמות נשית, וגם הספרייה מבחינתי היא מרחב נשי, ככה התייחסתי עליו מההתחלה, כן. ובהתחלה כאילו חשבתי עליה באיזשהו אופן כמיתונומית לספרייה, כאילו היא חלק מהשלם, היא פונקציונלית, היא, אפילו אולי יש לה כמו איזו ראייה ביונית כזו, שהיא רואה את הקטלוג בעיניים שלה, יש לה איזה מין ויז'ן אחר על המרחב הזה, שהוא מאוד מקוטלג ומסודר, והיא ומאוד הייתי צריכה אותה בשביל הפונקציונליות, כי בסוף היא נותנת לי את השיטוט בתוך המרחב, אבל בעצם היא גם נותנת לי את המבט, את המבט הנשי שהוא היה חשוב לי. וזהו, אני אולי עוד חושבת את זה תוך כדי תנועה, אבל...
אז אנחנו אוהבים את הספרונית.
בטח. מה זאת אומרת? היא פותחת את העולם הזה האינסופי.
לא, תלוי איזה ספרנית הייתה לך, חביבי. זה לא ככה.
הספרנית האולטימטיבית היא זאת שאת... את יודעת, ספרייה זה מקום מפחיד. אני תמיד מפחד, כשהייתי... הפעמים הראשונות שאני נכנס לספרייה, נגיד, אני נכנסתי לספרייה של האוניברסיטה העברית, ואתה מבין שלעולם לא תוכל לקרוא את כל הספרים האלה, זה פחד אלוהים. ואז הספרניות בספרייה, לפחות שם, וזאת החוויה שלי, מאוד נחמדות, הן אלה שמנגישות את זה בשבילך, הן אלה שמורכת
תרגע. אמרת מנגישות עכשיו?
סליחה.
אמרת מנגישות? אוי,
זו המילה הסנועה עלייך, לא. אוי, ובוי. טוב, יש לה ערך למילה הזו.
כן.
בכל מקרה, אני רוצה לשאול אותך, בהקשר הזה, יש כל כך הרבה ספריות, הספרייה הלאומית, בשבילי, הספרייה העירונית ברחובות,
הספרייה העירונית בהרצליה.
בדיוק. מדוע בחר דווקא בספרייה שבחרת? יכולת לכאורה ללכת לכל ספרייה שיש.
תראו, באמת עשיתי, היה לי איזה סיבוב לוקיישנים, ראיתי איזה שבע ספריות לפני, ובחרתי בספרייה ספציפית בבניין ההיסטורי בבן ליר, כי היא צדדית דווקא, וכי היא משהו בה, היא משמרת איזשהו רגע, רגע אדריכלי, רגע היסטורי, הריהוט שלה זה אותו ריהוט מה-70s, וזה מאוד, מאוד קרץ לי, באמת כמו שמורת טבע כזו, כמו שאמרתם בהתחלה, וראיתי שהספרייה הספציפית הזו יכולה, מצד אחד אני יכולה ללכת בה לאיבוד, ומצד שהיא מאוד מוגדרת. יש בה אזורים נסתרים, שהרבה פעמים יש בספריות את האפשרות הזו להיעלם, וקצת להסתתר, וגם יש בה את הנקודות, את האור, את החלונות המאוד מובהקים. ואני חושבת שזה מאוד מאוד דיבר אליי, וגם העניין שזו ספרייה שמכילה ספרות של מדעי הרוח ומדעי החברה, ובגלל שהיה לי עיסוק ברוח ובלראות את המרחב מכמה רעיונות וגם אולי בהסתכלות אנליטית, זה התחבר לי. אני חושבת שכל הספריות הן מרתקות והן נורא נורא שונות, ובאמת היה לי המון מחשבה על איך ספריות נראות, איך גם נראית ספרייה ביתית לעומת ספריות ציבוריות, וקיצור, זה העלה לי הרבה ש...
טוב, זה נושא באמת מרתק אותנו, זה בטח מאוד מאוד מעניין. רננה אלדור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה
25
לכם.
25 סימנים, זה מוצג בבית האומנים בירושלים. אתם מוזמנים ללכת ולראות,
כן,
תודה רבה לך.
כן, זה יהיה פתוח עד ה-26 לפברואר.
יפה.
מאוד מאוד מוזמנים.
תודה
כן.
לך, תודה רננה, להתראות.
להתראות.
ויש לי עוד תגובה, יובל, שקיבלתי ממאזינה לגבי המילים הסנועות.
אנה, כן.
היא כתבה, המילה שאני הכי שונאת היא מוכשרת. הלו, מוכשרת אומרים לילדה עד גיל 12. אחרי זה רק גאונה, היא כותבת במרכאות, מילה סנועה כשלעצמה. מעניין אם מישהו היה מעז להגיד לפיקאסו או פלובר או מבוגרים, בונה, אתה מוכשר. שזה ממש.
כן. אז מה אמורים להגיד? גאונה?
לא גאונה ולא מוכשרת.
מה אומרים?
לא יודעת.
את מאוד מוצלחת. העבודה שלך נהדרת.
לא יודעת, שאלה טובה.
לא, כי זה מחוזות הפוציות קצת...
מחוזות הפוציות זה המקום שלך.
זה המקום שלי, כן, אני מרגיש בנועה, הקומפורטון שלי.
עכשיו... אלעד אינטרנשיונל.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם, ואיתנו אלעד ברנוי, איש כאן תרבות שלנו, מגיש התוכנית פופ-אפ שמשודרת מדי יום חמישי, בשעה 10. שלום אלעד ברנוי.
שלום.
אז אלעד ברנוי, מה המילה הסנועה עליך בעברית, לפני שאנחנו מגיעים לספרות?
המילה הסנועה עליי בעברית היא שמחה.
הסבר, נמק.
לא צריך לנמק, זה ברור מהעניינים.
לא, זה היה יותר הגיוני אם יובל היה בוחר בזה.
סליחה? אני שיא השמחה.
אוקיי, אין לי התנגדות עקרונית לשמחה כאלמנט בעולם.
אוקיי.
אבל זו מילה איומה, כלומר, אני מתייחסת לפן, כלומר, איך היא נשמעת? שמחה. זה נשמע לכם שמח? זה נשמע נורא. שמחה, זה נשמע כמו מחלה, איבחה, גניחה,
זה תפיחה. החטא שם מפרע לך. נפיחה,
זה אי-אה, זה פשוט לא נשמע טוב, תחשבו על זה. כאילו, זה היה יכול להיות מילה כל כך רכה, מתנגנת, נעימה, אבל במקום הזה יש לנו אי-אה, כמו חצץ בשיניים, והחה זה, ובאמת, זה נשמע כמו, כמו הרבה מילים מגעילות אחרות.
אוקיי, אבל חה זה הצליל הראשון של הצחוק, אז כאילו...
הצליל הראשון של הצחוק של מי?
שלי, אני תמיד צוחק חה.
זה כמו שכלבים בישראל נובחים הב-הב. לא יודע, אני לא מכיר מישהו שצוחק חה-חה-חה.
רק אני, כי הצחוק שלי הוא מאוד אותנטי. אז שמחה, זאת המילה השנואה עליך. בסדר?
אז בואו נתקדם.
כן.
אנחנו עם ספר, מה הבאת לנו היום?
אנחנו נדבר היום על ספר שנקרא Black Paper, Writing in a Dark Time, שכתב אותו טג'ו קול. טג'ו קול הוא סופר אפרו-אמריקאי, אפשר להגיד. הוא גדל בניגריה, אבל בגיל 17 הוא עבר לארצות הברית. קצת קשה להגדיר מה הוא מבחינת סקופ הכתיבה שלו, כי הוא לא רק כותב, הוא גם, יש לו גם אומנות ויזואלית שהוא יוצר. הוא היסטוריון של אומנות, הוא צלם, הוא סופר. אני הכרתי אותו לראשונה כמסעי. אני רוצה להזכיר שני ספרים שלו. אחד נקרא, זה רומן שנקרא Open City, רומן מצוין, והשני נקרא Known and Strange Things, שזה עוד אסופה של מסות. שדרכה הכרתי אותו. בעיניי מדובר באחד הכותבים הכי מעניינים בעשור האחרון, כמעט על כל דבר. כלומר, כמעט כל דבר שמעניין אותי בעולם, מוזיקה, אומנות, ספרות, היפו, פוליטיקה, משטרה, כל דבר אני אשמח לשמוע מה יש לטג'ו קול להגיד עליו. עכשיו, הספר הזה הוא נקרא Writing in a Dark Time, לא יודע אם שמתם לב, אבל המציאות של החיים שלנו בשנתיים האחרונות לא מדהימה.
די דרך, כן.
אז כן, לא יודע אם הבחנתם או לא, אבל טג'ו קול ניסה להבין איך אפשר בכלל בזמן הזה לכתוב ולדבר על משהו. זה משהו שהרבה סופרים עושים דרך אגב בשנים האחרונות, כלומר, מאז תחילת הקורונה, הראשונה שהוציאה ספר כזה הייתה זיידי סמית, שיש כאן איזה ניסיון לברר איך בכלל אפשר לדבר על משהו בזמן אמת, בזמן שיעורה. עכשיו, כשזה התחיל, הייתה איזושהי תחושה שזה זמני. כלומר, הם אמרו כזה, איך נצליח לעבור את התקופה הזאת בלי, אם לכתוב וזה, ואני חושב שאנחנו לאט לאט מבינים שכל הסיפור הזה של, וואו, 2020 שנה נוראית, 2021 שנה נוראית, זה מתחיל כבר כאילו, לא, זה פשוט אלה החיים שאנחנו חיים, וכאילו, פשוט צריך להתמודד עם זה. אבל מתוך השנתיים האלה יצאה הסופה הזאת של המאמרים שלו. עכשיו, לנסות להגיד על מה טג'ו קול כותב, זה מאתגר וזה יומרני, כי הטווח שלו הוא תמיד מאוד מאוד רחב. הוא מתחיל ממשהו אחד ועובר למשהו אחר. אחת המסות שהכי אהבתי בטקסט עוסקת בצבע שחור. עכשיו זה נשמע כאילו די, הספר קוראים Black Paper, הוא סופר שחור בעצמו, נשמע די obvious, אבל הוא בעצם, הוא מדבר כאן על הצבע שחור ב-Black Panther, בפנתר שחור בסרט של מארוול, והוא מדבר על האופן שבו אנחנו רואים שחור, איך זה ממש נראה בעיניים שלנו, איך זה מיוצג בתרבות. הוא מתחיל מהחתול שלו, ועובר לנראות שחורה, והוא ממש בתוך, כאילו זה, יש שם איזושהי יכולת כתיבה אצלו, שהיא יכולת של אומן ויזואלי, להצליח לדבר על משהו כמו צבע שחור, וממש לגרום לנו לראות, סליחה על הקלישה, 50 גוונים של שחור. כלומר, ממש להבין את כל היבט אפשרי של הצבע שחור בתוך פנתר שחור. אגב, יש לו המון ביקורת כלפי הסרט פנתר שחור, שזה גם, זה, אותי זה די הפתיע, כי זה סרט שאני מאוד אוהב, וגם אני חושב שיש לו הרבה תרומה תרבותית, אבל הוא בעצם אומר כאן, אני חושב, שמה שאני צריכתי לייצא מהטקסט שלו, זה שזה סרט שמיועד למי שאינו שחור, להכיר את הצבע השחור, ומיועד לעיניים אמריקאיות. אז זו אחת המסות היפות בעיניי בטקסט. עוד מסע שלו נקראת קוורטט לאדוארד סעיד. אני מניח של... למאזיננו אולי זאת תהיה המסע הכי משמעותית, כי הוא מזכיר גם אותנו שם במסע הזו, ואנחנו אוהבים שמזכירים אותנו. זה מתחיל במפגש הראשון שלו, בפעם הראשונה שהוא ראה את אדוארד סעיד בניו יורק. ותרגמתי רק את הרגע הקטן הזה שהוא ראה אותו. אני אקרא את זה קצר.
תקרא.
אדוארד סעיד אהב מוזיקה, ואני אהבתי את האהבה שלו למוזיקה, כמו גם את המוזיקליות שהפיינה כל דבר שהוא עשה. פעם אחת ראיתי אותו ברחוב 116 בניו יורק, בזמן ששנינו היינו באוניברסיטת קולומביה. הייתי בדרכי לרכבת התחתית, והוא השתהה לרגע קצר מחוץ לכניסה, בצומת הרחובות. זו הייתה המילה שהפכה לבשר. הספרים קיבלו צורה אנושית. היום אני לובש מפעם לפעם חליפה יפה, אבל אז, כשהייתי סטודנט אני, זה היה מעבר לדמיון שלי. אז אני מודה שהדבר הראשון שהבחנתי בו היה החליפה. ירדתי מהברק הזוהר, מהבזק הזוהר, זוהר נשכח בכל פעם שהנחתי את עיניי על צורתו הצילית של סעיד בקמפוס. עכשיו, זה קטע קצרצר, אבל אני חושב שהוא מעביר יפה את האופן שבו הוא רואה דברים. כלומר, הוא פשוט מתאר את הרגע שהוא ראה אותו שם ברכבת התחתית, ומהרכבת התחתית ברחוב 116 בניו יורק, אנחנו עוברים יחד איתו לרמאללה. ודרך העיניים של אדוארד סעיד, אולי צריך להגיד, מחבר אוריינטליזם, אחד החושבים הגדולים של המאה ה-20, הוא מדבר על עוולות הכיבוש הישראלי. הוא מדבר על זה בצורה, בעיניי, שהיא מצליחה להיות מאוד מפוקחת, כי הדבר הראשון שהוא אומר, זה כמה קשה לדבר היום על משהו, להעביר ביקורת על משהו, בלי שתואשם במשהו אחר. הוא כמובן מדבר על אנטישמיות, אבל הוא מצליח להרחיב את זה למשהו רחב הרבה יותר. והוא מתאר בדיוק באותו אופן שבו הוא תיאר את אדוארד סעיד עם החליפה היפה הזאת והבזק הזוהר הזה, הוא מצליח לתאר גם את הדברים שהוא רואה דרך העיניים שלו ברמאללה. משם הוא עובר לביירות, אחרי זה עובר לברלין, כלומר, כל דבר שמתחיל אצלו מנקודה אחת, מגיע להרבה נקודות אחרות, והמחשבה שלו היא כזו, מחשבה מאוד מעוררת השראה, כאילו יש איזה, לי מתחשק שמישהו ימציא כזה מין מחולל טג'ו קול באינטרנט, ואז אני פשוט אכניס את זה שהוא נושא שמעניין אותי לשמוע מה הוא יחשוב עליו, אני אכניס את זה פנימה, ואז הוא יצא החוצה ותהיה שם איזושהי מחשבה מפותחת לגביו.
לי מתחשק שמישהו יתרגם את זה לעברית.
ממש.
ממש.
לפחות אולי אלעד את המסע הזאת.
אלעד.
קריצה.
האמת שזה קצת, זה תמיד קצת מאתגר, אני זוכר שכשהוא הוציא את הטקסט הזה, זה היה חלק מטקסט, החלק הזה של הטקסט שקשור ברמאללה הופיע בנפרד באיזה פרסום שלו, והעליתי את זה לאינסטגרם כשזה יצא, וזה עורר תגובות לא קלות, כלומר לאנשים לא קל לקרוא את הדברים האלה, וגם לי לפעמים לא קל לקרוא את הדברים האלה, זה מילים שקשה לנו קצת לשמוע, בטח כשזה מישהו חיצוני, בטח שזה מישהו שלא קשור לחיים כאן.
בסדר, זה לא נועד להיות קל.
כן, אבל כשאנחנו באים לתרגם משהו, אז לפעמים, אתה יודע, אתה רואה סופר שכותב על פנתר שחור, או אגב, יש לו כמה מסות מאוד מאוד יפות על קרוואג'ו, וזה טקסטים מהממים. כלומר, הוא מדבר שם על קרוואג'ו בכנסייה, הוא הולך שם עם חבר מוסלמי שלו, וזה טקסטים שנורא, נגיד, אני יכול לדמיין איך אוניברסיטת, איך מוזיאון תל אביב יתרגמו איזה טקסט שלו וישימו את זה בפתיחה של איזושהי תערוכה, וכולנו נראה מאוד מאוד שמחים, אבל באמת את הדברים האלה, נראה לי שאולי לנו אולי קצת יותר קשה לשמוע, וזה עדיין קול שחשוב שישמע. כן, יש לי איזושהי הסתייגות לגבי הכתיבה שלו, וזו הסתייגות אסתטית, אני חושב. כל מה שהוא כותב הוא יפה. כלומר, הכל יפה, יפה נורא. יפה להכאיב, ויש רגעים שאני מרגיש, לא יודע, אולי לא תסכים.
שזה היה צריך להיות פחות יפה קצת? או שלא היה צריך להתאמץ כל כך?
שלכתוב יפה על דברים מסוימים, זה לא מוסרי כל כך. יש דברים שהם לא כל כך יפים. כלומר, אם אני קורא משהו שהוא נורא, ואז אני אומר, וואו, זה כתוב כל כך יפה, ואני מרגיש שזה עילוי, העילוי הזה שמביטים ביצירת אמנות יפה, אז זה מייצר איזושהי תחושת בחילה. קצת כמו שרואים סרט של ווס אנדרסון, אתם מכירים את זה, שנורים, אומרים, וואי, הכל כל כך מהמם, ואז בא לכם כבר... אז משהו דומה.
אבל אפשר לקרוא את זה במנות קטנות, אולי.
כן, אפשר לקרוא את זה במנות קטנות, וגם אני חושב שזה... אולי זה גם טכניקה להצליח כן לכתוב על דברים מסוימים באופן יפה.
צריך להגיד גם שאם כבר יפה, אז הכריכה של זה מאוד מאוד יפה.
הכריכה יפה, וגם יש בפנים דימויים, וזה מודפס מאוד 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 יפה, וזה ספר שכל חוויית הקריאה שלו, אני חושב, היא מאוד מתגמלת. יש פה גם, צריך להגיד, מעבר למסות, יש אלגיות קטנות, כמו מין קטעי שירה מאוד מאוד עצובים, מאוד מאוד יפים שהוא כותב. אולי גם עוד משהו שאפשר להגיד זה שלא את הכל אני מבין. כלומר, לא כל מה שאני קורא כאן אני מבין. זה משהו שקורה יותר ויותר בשנים האחרונות, שאני קורא ספרים ואני לא מבין אותם מההתחלה עד הסוף. ונראה לי שזה עוד משהו שאפשר לשכלל ולפתח אצלנו כקוראים, הקריאה של הדבר הזה שאנחנו לא מבינים אותו.
אלעד ברנועי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בלק פייפר
של... טג'ו קול.
טג'ו קול.
טג'ו קול. תודה רבה.
תודה אלעד.
היום ה-22 בדצמבר, הוא יום הוצאתו להורג של הסופר הרוסי פיודור דוסטויבסקי, שלא הוצא להורג כלל. דוסטויבסקי נעצר כיוון שהשתייך לקבוצה של אינטלקטואלים שנפגשו כדי לדון ברעיונות סוציאליסטיים וליברליים. הצאר ניקולאי הראשון לא כל כך
לא
אהב
כל
את
כך.
העניין הזה.
לא
ב-16 בנובמבר הם נעצרו באפריל, וב-16 בנובמבר הוא נידון למוות. ב-22 בדצמבר הוא הובל ביחד עם חבריו אל מול כיתת היורים, זה 1849, שכחתי להגיד את השנה לדעתי, אל מול כיתת היורים, הם נקשרו כבר לעמוד עם העיניים שלהם כוסו, ואז אמרו להם, סתם, חסו על חייהם.
איזה טראומה, זה קשה.
מה זה טראומה? ועכשיו, תביני כמה זה נורא, הצאר החליט על זה כמה ימים קודם. הוא כבר ידע מראש שהוא לא הולך להרוג אותם, והוא פשוט החליט לבצע את התעלול האכזרי הזה על דוסטויבסקי וחבריו, וזה היה לדבר הזה השפעה מכרעת על דוסטויבסקי, על האמונה שלו, על הכתיבה שלו. הוא היה במאסר הרבה זמן, והוא כתב את רשימות מבית המוות בעקבות המאסר הזה. על ההוצאה להורג הוא כתב קטע בספר אידיוט, שהתפרסם כ-20 שנה לאחר האירוע הזה. זה קטע שבו הנסיך מישקין משוחח עם משרת כשהוא ממתין לפגישה עם גנרל, וכך זה הולך. הם מדברים על בתי משפט. על בתי משפט אמנם מדברים, ושמה, הרב שם הצדק יותר במשפט, אם לא, זה המשרת שואל. איני יודע, על בתי המשפט שלנו שמעתי הרבה טובות. הנה שוב, אין אצלנו מיטת בית דין. ושם הם איתים? כן, בצרפת ראיתי, בליון. תולים? לא. בצרפת מתיזים ראש. ועלה צועק? כהרף עין מניחים אדם... נופלת כעין סכין, כעין סכין רחבה, על מין מכונה, גיליוטין אשמה, בכובד מסע, בכוח, הראש ניתז, גם עפף לא תניד. אך ההכנות נוראות. מודים את פסק הדין, מתקינים לדבר, אוסרים בחבלים, מעלים לגרדום. מה נורא כל זה? המון רב מתכנס, אפילו נשים. אף כי אין זה לרצון שם, כי נשים תהיינה מביטות. לא עניין נשים הוא. מובן, מובן. עינוי שכזה. הפושע היה אדם פיקח, לבלי חת. חסון, גדול בשנים, אך, אם יאמין ואם לא, כשעלה האיש לגרדום התייפח ופניו כסיד. הייתכן מעשה כזה? האין זה היום? האם מתוך פחד יבכה אדם? לא עלה מעולם על דעתי, כי מרוב פחד התייפח אדם. לא תינוק, אלא גדול, שמימיו לא בכה, אדם בן 45 שנים. מה עובר בשעה זו בנפש האיש, לידי איזו פלצות מביאים אותה? אך התעללות בנפש האדם היא, ותו לא. נאמר, לא תרצח. ובכן, משום שהוא רצח, ירצחו גם אותו? לא, זה אסור. זה חודש ימים עבר מאז ראיתי את הדבר, ועדיין הוא עומד לנגד עיניי, כ5 פעמים ראיתי בחלום. טוב, לפחות שהעינויים אינם מרובים, אחרי שהראש ניתז ואף, זה המשרת אומר. ידענה מיהר הנסיך בהתרגשות. הנה, העירו כך. וכך ממש יעירו הכל, כמוהו. וגם המכונה, הגיליוטינה, הומצאה לשם זה. ועל דעתי עלה אז רעיון. ומה אם כך רע יותר? בעיניו יראה הדבר כמגוחך, כמוזר. אך בהתעורר הדמיון ממקצת יעלה גם רעיון כזה במוחי. ישים נלב. נתאר לנו למשל משפט עינויים. יש איסורים, יש פצעים, מחווי גוף. כל זה משכיח את עינויי הנפש. ורק פצעי הגוף יענוך עד כי תמות. והמחאוב הגדול, הגדול במחאובים, אולי אינו בפצעי הגוף, אלא בזה שהנה אתה יודע ברור. כי בעוד שעה, ואחר כן בעוד 10 דקות, אחר כך בעוד מחצית הדקה, אחר, הנה, הנה, תעוף נשמתך מגופך ולא תהה עוד אדם. וזה ודאי, ודאי, העיקר שזה ודאי. הנה אתה מטיל ראשך תחת הסכין ממש, שומע איך שהיא ניחתת ומזמזמת על ראשך, רבע שנייה זהו היום מכל. ידע, לא מדמיוני לבד הוצאתי זאת, כך דיברו רבים. רצח תחת רצח הוא עונש גדול לאין ארוך ממעשה החטא עצמו. מיטת בית דין איומה לאין ארוך ממיטת רוצחים. מי שרוצחים, ממיטים אותו, שוחטים אותו בלילה, ביער או איכשהו. עוד מקווה עד עצם הרגע האחרון כי ינצל. היו מקרים כאלה. הנה גרונו ככה כבר חתוך והוא עודנו, בורח או מתחנן, וכאן נוטלים את התקווה האחרונה שאימה קלפי 10 למות. נוטלים בוודאות. כאן פסק דין. ובזה בוודאי שלא תימלט. בזה כלולה כל אימת הכאב, וגדול מכאב זה אין בעולם. קחו איש צבא בשעת הקרב ועמידו אל מול עצם פי התותח ויראו בו, הוא עוד יקווה כי יחיה. אך אם תקראו לפני איש צבא זה פסק דין ודאי, מיד יצא מדעתו או יגאה בבכי. מי אמר לכם כי יש בטבע האדם לשאת זאת ולא התקפנו שיגאון? למה התעללות כזאת, התעללות פרעים, מיותרת, התעללות חינם? אולי יש בעולם אדם אשר קראו לפניו פסק דינו, נתנוהו להתענות ואחר אמרו לו, לך, נסלח לך. אדם שכזה אפשר היה יכול לספר. על עינוי זה ועל אימה זו דיבר גם ישו. לא, לעשות כך לאדם אסור.
אז נגיד שקודם כל הספר הזה אידיוט יצא בספרייה החדשה, וזה תרגום של נילי מירסקי, ואנחנו צריכים להתקדם לקראת הסיום, וכרגיל בימי רביעי, אני מרגישה קצת נוגה פתאום עם ההוצאה להורג הזאת, אנחנו נעשה כמה המלצות ספרותיות לסוף השבוע. היום בשעה 9 בקפה נוקטורנו בירושלים, תהיה השקה לספר השירה מזמור ליום חול של אליעז כהן, השתתפו עמיחי חסון, שחר מריו מרדכי וליאת קפלן.
היום בשעה 7:30 בספריית בית אריאלה בתל אביב התקיים מפגש עם הסופרת ניקול קראוס תחת הכותרת בין ברוקלין לתל אביב, לכתוב בשתי ערים. היא תשוחח עם דוקטור חנה פולין גלי, והאירוע יועבר גם באופן מקוון למי שמעוין להישאר בבית מטעמי סופה או קורונה או מרחק או כל דבר אחר.
נכון. מחר חמישי, שעה 7:00 בזום של חנות הספרים תולעת ספרים, התקיים ערב על הספר, אבל הייתה שם אהבה, עיצוב זיכרון השואה. שערכו מיכל גוברין, דנה פריי בחפץ ואתי בן זקן, ויצא בהוצאת כרמל. השתתפו פרופסור אלי וקיל, שהוא נוירופסיכולוג, דוקטור סנדרה מאירי ודוקטור דנה פריי בחפץ, שאחת מערכות.
מחר בשעה 8 יתקיים בבית ביאליק בתל אביב ערב לרגל צאת הספר סוריאליזם, מסך ובמה של פרופסור חיים פינקלשטיין. השתתפו פרופסור פינקלשטיין עצמו, דוקטור עדינה קמיאן וויקטוריה חנה, וגם יוקרן הסרט הסוריאליסטי כלב אנדלוסי.
נכון, הסרט של בונואל וסלוודור דלי. מחר גם יתקיים כנס עיתון הארץ בבית אריאלה בתל אביב. יהיו שם שלל אירועים ופאנלים ושיחות. בין השאר בשעה 8 בערב, הסופר א' בית יהושע ידבר עם בני ציפר, עורך מוסף ספרות ותרבות בארץ, על תפקיד הספרות בעת חירום, שא' בית יהושע סבורים שאנחנו נמצאים בה, בעת החירום הזאת.
עם זה אנחנו נסיים. מחר, יום חמישי, אנחנו נשדר את המיטב שלנו לשבוע זה. ובשבוע הבא, בשבוע האחרון של שנת 2021, אנחנו נשדר תוכניות סיכום של השנה הזו. לאורך השבוע נחזור לכותבים והכותבות שאהבנו, לשערויות הגדולות, לדיונים במצב הספרות, לדברים שאנחנו אמרנו בזמן אמת. אנחנו נגיד עכשיו תודה למפיקת התוכנית תמר בנימין ולכן עוז שהייתה איתנו כאן באולפן. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות מחר.
להתראות יובל.